התורה עושה היא ממש את הנשמה הישראלית. אתם רואים? פרק ב' סוף דמה. והחוכמה בכלל, אותה שיתוץ למושג תורה, עושה היא את הנשמה האנושית. וכשמסתכלים בפנימותה של הנשמה האנושית, במהותה נמצא את רוח ישראל חי בקרבה, וכן, המהות הפנימית של כל שכלול וחוכמה, אנו מוצאים בה אור תורה. מה, יש פה, התורה עושה את הנשמה הישראלית, החוכמה עושה את הנשמה הישראלית. אז הנה אנחנו תופסים כמו שאנחנו יודעים לגבי תורה, שכל מה ששייך למעלות המיוחדות, המייחדות את עם ישראל, בכל המערכות, אם זה לא רק במערכות הנשגבות של הסודות והעומקים העילאיים האלה, אלא החל מהדברים הלכאורה פשוטים ביחס, החל מההלכות, מהמנהגים וכן הלאה, הלכה, אגדה, נדלה, נסתר, כל המערכות האלה, כל ים, שפע, התורה, הוא בעצם עושה את הנשמה הישראלית. מה פירוש עושה? עם ישראל נולד כך אמנם, שבחר בנו כל עם נתן לנו תורתו. אבל התורה היא מפתח, זה כמו אדם נולד, תינוק נולד עם כישרונות, אבל אם לא יפתחו את הכישרונות, כל זה לא יצא לפועל. כן, אנחנו מוכשרים, בעצם נולדנו כך, נוצרנו ככה, מתאים לנו ככה, לגלות את הקודש בכל, את האור בכל, את האלוקי בכל, נכון? אבל איך עושים את זה? איך המפתחות לגלות את זה? פה צריכים להתמלא בים החוכמה, מעיין החוכמה, אוצרות. אוצרות שצריכים להבין אותם, צריכים גם את ה... איך מיישמים אותם, איך בונים אותם. זה תורה שלמה, אוצר שלם. אתה רוצה להסתכל מה הצורה המפוארת של חכמי ישראל בכל הדורות, שהם היו הכותרת של כל דור ודור, הם היו המזרח של עם ישראל בכל תקופה ותקופה. אתה יכול לומר, זה תורה מהלכת. זה אדם שהתורה, תורה דילי, כמו שחזל אומרים. זה אדם שהתורה מלאה בו, במובן הנכון, במובן הנכון, נשתל נכון, גדל נכון בתורה. גם בין תלמידי החכמים השונים, יש דגשים ובחינות שונות, אבל כאשר יש תורת אמת, אתה רואה את הנשמה הישראלית בצורתה המלאה והמפוארת, אז מזה תקיש גם כל המערכות היותר חלקיות, כל עמך ישראל, כל עם ישראל, הנשמה הישראלית בנויה מתורה. אז זה יותר, כביכול יותר קרוב לנו להבנה, אז שנדע שהחוכמה בכללה, אותה שחוץ למושג תורה, עושה את הנשמה האנושית. כל מה שאנחנו אומרים, שהגויים, עם הדומה לחמור, כל מיני כינויים בחז"ל, שבאמת הם ביחס לקודש, ביחס לגדולתו של עם ישראל, אז יש פה מדרגה אחרת לגמרי. וזה גם מדיימנו אנו. למרות שכאילו יש פעמים, יש ראשונים שמאדנים את זה קצת. יש במאירי, בכמה למחץ, שפה ש... אתם קויים אדם, אין אומות העולם קויים אדם, וככה זה, זה אותם העמים של תקופות קדומות, שהם היו מאוד פראיים, מאוד זה, אבל לא עמים בזמננו, יש עמים שהם מאוד ישרים ואציליים, וזה, טוב, חלק מהדברים האלה לפעמים, יש כיוצא בזה, ועוד פתאי גדולי ישראל, חלק מהם קצת השפעה של צנזורה, חלק מהם, אבל אף אחד לא, ודאי לא חולק על ההבדל המהותי שכל הגויים הרעילים, וזה ההבדל המהותי הוא הבדל ענק, אבל יחד עם מה שאנחנו רואים, הבדל ענק, אנחנו לא יכולים למחוק, אסור לנו למחוק, זו שגיאה נוראה למחוק את כל מה ששייך לקומה האנושית. אם אנחנו רוצים אפילו ערך מסוים בהתנהגות של בעלי חיים, שההתנהגות הישרה שלהם קצת מזכירה את התוכן המוסרי שמתהלך בעולם, לאחד כמה וכמה עמי האנושות, כמו שאתה אומר, החוכמה האנושית אי אפשר להתכחש בכל מה שחוכמה בגויים טעמים, לא מדבר על העצמאות, על ההמצאות המאוד מתקדמות ומשוכללות של התקופות האחרונות, כן, הכישרון האנושי, עולם המחשבים והתקשורת והחלל וכל כל המערכות הרפואיות וכל מה שאנחנו מוצאים שם, לאן יכול ועוד יגיע המוח האנושי, וזה בתחומים של טכנולוגיה ומדעי הטבע, אבל יש גם במדעי הרוח הרבה אוצרות אנושיים, חוכמה אנושית, התנהגותית, פיתוח של מדעים בתחומים האלה. כן, אוניברסיטאות עם כל מה שהם, יש בהם יותר מדי סגידה למה שהם מתיימרים להחליף את הקומה האנושית במקום מה ששייך ללוקות כביכול, זה האליל המודרני, וזו שגיאה. אבל יחד עם זה, מה שזה באמת בונה ומוציא את האנושות מניב אהותה, יש לנו גם אצילי בני אדם, זה אסור למחוק. זה שייך למה שהחוכמה עושה היא את הנשמה האנושית. אז כמו שראינו בסעיף הקודם, הרב ימשיך לדבר על זה גם בסעיפים הבאים, קומת התורה היא על גבי הקומה האנושית. כמו שאומרים, קודם תהיה אנושי. אז הקומה האנושית במלוא פיתוחה, היא מאוד חשובה להבין שהתורה היא בעצם הופעה יותר אצילית, יותר נשגבה, יותר נשמתית של כל הקומה האנושית. אבל הקומה האנושית מוכרחה להיות מבוססת קודם.
עוד לפני כמה שבועות, עוד ויצא מאורות מוחות מחשבות שאל, האם
הצורה הישראלית
היא
על הצורה
האנושית?
ושם
דווקא הרב
בסוף
אומר
שהצורה
הישראלית היא
צורה
מיוחדה, לא? לא על
דבר הצורה שלה. הרב מדבר על... אני לא מדבר על התוכן, שם לא מדובר על התוכן, שם מדובר על הבחירה בעם ישראל. האם עם ישראל, מבחינת הגברה, כן? אנחנו מכילים בתוכנו שתי קומות. קודם כל, הקומה האנושית בחיות שלנו, ועל גבי זה יש לנו עוד כובע. אנחנו גם עם ישראל, או שאנחנו, עם ישראל זה יצור בפני עצמו. אז המסקנה צודקת, אנחנו יצור בפני עצמו. עכשיו אנחנו פה לא עוסקים בזה, לא בקדושת ישראל, בחפצה של עם ישראל, ישראל, הסתכל בתורה וברא את העולם, ישראל קדמו לעולם, זה מבחינה אחת מקשה אחת. וזה, אתה צודק, אבל ביחס למה המקום של חוכמת התורה, ביחס לשאר החוכמות, האם חוכמת התורה באה למחוק את שאר החוכמות? שאר החוכמות, כשיש תורה, שאר החוכמות אין להם ערך, או שיש להם ערך? זה לא מפריע לומר שחוכמת התורה היא לעילה ולעילה. גם את כל החוכמות היא מעלה, וגם יש דברים שאין משאר חוכמות. כן? אבל הקומה האנושית לא צריכה להימחק. היא עוזרת לנו להבין יותר טוב את הקומה האלוקית שבנו, כן? אבל בתחומי התורה אתה יכול לפצל. כמו שבתחומי התורה אתה יכול להגיד, יש הלכה, יש אגדה. להבדיל. להבדיל אלף אלפי הבדלות בין היחס בין תורה לחוכמה. אבל בתוך מקצועות התורה, הרי יש לנו תחומים. יש הלכה, יש אגדה, תחומים נפרדים. האם נאמר שזה פיצול בתורה? לא. זה שיש בתורה כמה צדדים, זה לא אומר שאנחנו מכילים בתוכנו כמה צדדים שצריכים לחבר ביניהם. אנחנו... בחינה עצמותית אחת. זה לא מפריע שהחוכמה מתחלקת להמון מסכתות והמון תחומים והמון מתאים לחוכמה להתפצל, בסדר? אז אני כאן מחדש שבקומת החוכמה, קומת התורה, יש את הקומה האנושית. הקומה האנושית היא עומדת לפני עצמה. אם ילד קטן מלמדים אותו איך ללכת ואיך לקרוא עם סכין ומזלג, לא נגיד איפה זה כתוב בתורה. ומעלתה של התורה זה לא צריך להיות כתוב בתורה. זה לא במדרגה של התורה. האם באה התורה להגיד או שזה כתוב או שזה לא כתוב? אז זה לא נכון. זו טעות. כן? אותו חליף, אני יודע מה, מוסלמי, הגיע לספרייה של קהיר, שהייתה אז הספרייה אולי הגדולה בעולם, בזמן שהמוסלמים כבשו את קהיר. אז הוא אמר, אם מה נפשך? אם זה כתוב בקוראן, אז בשביל מה צריך את זה? ואם זה לא כתוב בקוראן, אז אסור שזה יהיה. אז הוא שרף את כל הספרים. אז זה... הכל, רק הקוראן, כן? אין... אז אנחנו לא אומרים את זה. זה שלא כל דבר צריך להיות כתוב בתורה, זה משום שלא כל דבר צריך להסתכל עליו במשקפיים אלוקיות. התורה זה המבט האלוקי על המציאות. אבל ילד בן חצי שנה לא צריך להסתכל על המציאות במבט אלוקי, צריך להסתכל על זה במבט יותר פשוט. הקומה הפשוטה הזאת לא נעלמה. התורה משכללת אותה. התורה היא נשמה לכל זה. כמו שהוא אומר עכשיו, מסתכלים בפנימיותה. יש פה שני צדדים בפרק הזה. שני הצדדים האלה משלימים זה את זה. מצד אחד הרב מדגיש בכמה סעיפים שיש קומה, יש כיתה א', יש כיתה ב'. כמה פעמים הוא מדגיש? לא עולים לכיתה ב' לפני שגומרים את כיתה א'. אם הקומה האנושית לא בנויה טוב, אתה תעלה לקומת התורה, לפעמים תבין את התורה לא נכון, או תבין אותה מצומצם, או התורה תחיה אותך בצורה מאוד מוגבלת, או לפעמים אפילו תהיינה הבנות מוטעות בתורה. זה חלק מהסעיפים שישנם פה. ויש גם סעיפים אחרים, כדוגמת הסעיף הזה, שהוא בא ואומר שהתורה היא נשמה לכל החוכמות. אדרבה. זאת אומרת, להסתכל על זה שכל החוכמות, למה יש להם שייכות לתורה? כי התורה היא נשמה גם לשם. זאת אומרת, אור התורה מגיע אפילו להתנהגויות הפשוטות האלה. אבל זה לא אומר שאנחנו צריכים ללמוד את ההתנהגויות הפשוטות האלה מתוך תורה. אבל כשאתה, אתה צריך ללמוד אותם קודם כל בצורה פשוטה, אבל כשאתה תגיע לקומת התורה, תבין מה האיכות של האור האלוקי בעולם, מה הטוב של האור האלוקי בעולם, מה סודו של קידוש השם, של המציאות, מה מטרת המציאות, במלוא שכלולה, תבין למה כל כך חשוב, בגלל חשיבותה של המטרה הזאת, למה כל כך חשוב שגם המערכות האלה, שהן רק בחינת חוכמה, יהיו קיימות טוב, למה יש להם ערך חשוב גם על פי התורה? לא רק בגלל שזה סתם מיטיב את החיים האנושיים, אלא התורה היא מערכה מפוארת. היא מערכה מפוארת מסדרת את כל המציאות, ואפילו בעלי חיים, מי שמלא בתורה יודע למה בעלי חיים נבראו כך ולא כך, וכל השורש של הסיבה מדוע יצר כך קדוש ברוך הוא. אבל זה לא אומר שבעלי החיים צריכים להסתכל בחומש ושדעת איך הם מתנהגים. אז גם אנחנו, בשביל הדברים הפשוטים, לא צריכים לקרוא. זה לא מתאים שנראה אותם דרך התורה. אז זה יהיה כמו להלך ברקידה, זה צריך להיות לבוא באינסטינקטיבי. אז זה הסדר, וככה הקדוש ברוך הוא ברא את הדברים האלה. אבל כשאתה עולה לעומק הדברים, אתה מבין מדוע הקומה האינסטינקטיבית הזאת צריכה להיות קיימת, ולמה היא כזאת היא אלמנטרית, ולמה... כי עומק נקודתה, עומק משמעותה, תתפרש אחר כך בצורה הרבה יותר מופלאה, כשאתה מביא את התורה בצורה שלמה. האם מה שאמרנו מובן? בסדר. כשמסתכלים בפנימיותה של הנשמה האנושית, מאותה נמצא את רוח ישראל חי בקרבה. גם מה שהעמים מגיעים בחוכמתם, ואני לא מדבר כמעט על החוכמה, גם על המוסר האנושי. המוסר האנושי של אחוות העמים במודע מסוימת, של השלום העולמי, שזה שאיפה של האנושות, וחברת חסד, שזה שאיפה של האנושות, והסתכלות יותר אצילית ומכובדת על המציאות, והוצאה של כל הכישרונות מן הכוח אל הפועל, שמאוד מוסכמת בכל האנושות, הצורה המדורגת של החינוך, וההתייחסות המכובדת לאנשים המבוגרים יחסים, וכל הדברים האלה, בסופו של דבר, האנושות קנתה מאיתנו, או במישרין, או בעקיפין, או בעצם להיות עם ישראל בעולם, אז זה משפיע, זה שורש לכל זה. נשען על זה. כל כך אפשר להיבהל אפילו מהתקופות, התפיסות האנושיות של אומות העולם לפני 2500 שנה. אפילו העמים המתקדמים במרכאות, ששמים אותם ככה בכבוד לאנושות, על חכמי יוון, ועוד כל מיני חכמים עתיקים, מציינים את הפלא שהגיעו לפי הכלים שהיו אז לכל כך הרבה תובנות חשובות במציאות שהעירו אחר כך 1,000-1,500 שנים אחרי זמנם, ויותר, עד לפני 500 שנה, חלק מהכתבים שלהם היו המגדלור, אבל אתה רואה את השאר שפי לסייפה דקרה, אתה תראה מה נמצא בדף השני, או מה נמצא מעבר, או מה שהיה פחות מפורסם. אתה לא מסוגל להאמין איך אדם כל כך חכם, איך יכול להיות בצידו תפיסות כל כך מעוותות. מה שהיום אין עם שמסוגל לחשוב ככה, על בני אדם, ועל הערך של חיים אנושיים, ועל יושר משפחתי בנו בצורה נורמטיבית. מה שהיום כל כך... לא היה, עוד לא השתרש בעולם. לא מדבר על העמים הילידים ועל המולך וכל מיני דברים שהאנושות הסתובבה בהם לפני תקופות, וזה היה כזה דבר שצריכים להזיר בפניו. יצחה לעבודה זרה גם, אבל אנחנו מבינים שבאמת העולם קדם המון. באמת, התורה היא מקרינה, אבל בסופו של דבר אחרי שהתורה מקרינה, זה השתרש גם כמוסכמה אנושית. מקובלת, וזה זה, זה הערך, שזה זה אוטומטי, זה אישה אחרת. וכו'. מה בסדר? טוב. מסעיף ה'. התורה ניתנה לישראל, כן, זה חוזר לשורש הזה של סעיף ב' וסעיף ג'. התורה ניתנה לישראל כדי ששערי אורה יותר בהירים, יותר רחבים, יותר קדושים מכל שערי האורה של הבינה הטבעית ושל רוח המוסר הטבעי אשר לאדם התפתחו לנו ועל ידינו לכל העולם כולו. וזה התפקיד, שערי אורה יותר בהירים, יותר רחבים, יותר קדושים מכל שערי האורה של הבינה הטבעית של רוח המוסר הטבעי אשר לאדם התפתחו לנו. ואם חלילה אנחנו אוטמים את אוזנינו ומשמוע לכל השם הפשוט הקורא בכוח על ידי כל שערי האורה הטבעיים שהיא נחלת כל האדם, מפני שאנו חושבים שנמצא את אור התורה בתורה הקרועה מכל אור החיים הפרוסים בעולם בפנימיותו ובנשמת האדם בהדרה, אנחנו מבינים בזה את ערכה של תורה. אז זה נאמר, עם נבל ולא חכם, כי דמתר כמונקלוס, עמה דקביל אורייתא ולא חכימו. אז כן צריכים להבין לאט לאט את הסעיף הזה החשוב. קודם כל נשים לב שגם בשערי האורה הטבעיים, במה שקראנו עד עכשיו, החוכמה האנושית, והטבע האצילי האנושי, הרב קורא לזה, כל השם הפשוט, הקורא בכוח על ידי כל שערי ההוראה הטבעיים. זאת אומרת, שלא נתבלבל. גם שערי ההוראה הטבעיים, שנחלת כל האנושות, זה כל השם קורא בכוח שם. זאת אומרת, זה ברור שגם זה שהאנושות מגיעה להישגים הטבעיים האלה, זה משום שכל השם קורא בכוח. זאת אומרת, זה ברור שהקדוש ברוך הוא מכוון גם שם, שגם זה צריך סייעתא דשמיא. אבל זה מתפתח בכלים אנושיים טבעיים. אני צריך לדעת את זה, שמשהו בחינה של אצילות האדם, שלפעמים נבנית על ידי רוחב דעת אנושית, זה, זה, זה לא מיותר. זה, 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 זה בחינות שכשנרכשות אצלנו, ומתוכם מסתכלים על התורה בצורה יותר גדולה, זה לא רק משכלל את התורה, אלא לפעמים זה אפילו חיוני. זה מה שהרב מגלה לנו פה בסעיף הזה. אז צריך להבין כלפי מה הדברים אמורים. יש את מה שהגר"א אומר, שכן, שמחסיר מחסיר לעצמו מכל המדעים, אז הוא חסר, מחסיר גם מהתורה. אבל זה אולי מדרגות כשהגרא יכול היה להבין. אנחנו לא יכולים, הרב לא מתכוון כאן לומר שכל תלמיד חכם יהיה איזה פרופסור בכל המדעים לפני כן או אחרי כן, וזה תנאי בלתי נפרד. לא. לא ככה. זה לא, לא הכוון. אני לא מדבר על מישהו ענק תורה כמו הגרא, לאנשים גדולים מאוד, שידיעה והתמצאות בחוכמה האנושית בכל מיני מדעים משכללת, יכולה לשכלל הרבה את קומת התורה שלהם. הרב מדבר כאן על דברים שיותר שייכים למערכות מוסריות. בואו ניקח את הדוגמה, צריך לדעת מה הדוגמאות לפי מה הדעת. הדוגמה שכאן נזכרת בסוף, עם נבל ולא חכם, פרשת האזינו. כן? ואיך מתרגם מונקלוס? כן? אמא דקבילו אורייתא ולא חכים. אז דבר פלא. אז נבל פה זה לא רשע, אלא כמו שמפרש הנציב שמה, בלשון נובלות חוכמה. עם נבל שיש לו נובלות חוכמה. יש לו, הוא מלא, נובלות חוכמה של מעלה זה תורה. נובלות חוכמה של מעלה זה תורה. יש מדרש רבה, לא רוצים גם לציין הרבה מקורות לסיפ הזה. מדרש רבה, חלק מהמקורות ניסיתי לחפש עכשיו, אני אספר כל הספרים נמצאים פה. מדרש רבה קורא לזה, הוא אומר, נובלות מיטה שינה. יש שם שלוש נובלות. נובלות מיטה שינה, עם עוד דוגמה, נובלות חוכמה של מעלה התורה. ונובלות הכוונה כאילו משהו שמתגלגל מזה. כמו שבגמרא יש, ששינה אחד מ-60 היא מיטה. זאת אומרת, שינה זה לא מיטה, חס ושלום. אבל יש כאן משהו שמזכיר. יש משהו שמזכיר, כי יכול חלק מסוים של מיטה, חס ושלום, יש בשינה. אז כן, זה אתה אומר, התורה היא נובלות חוכמה של מעלה. לכן יש לפעמים שהתורה מכונה נובלות חוכמה. למה היא מכונה נובלות חוכמה? כי התורה שאנחנו משיגים זה משהו מן המשהו של החוכמה שישנה לריבונו של עולם. אנחנו מציינים שהתורה היא משורשה אצל ריבונו של עולם. אז עם נבל, יש לו נובלות חוכמה, היי לו תורה, אבל מה אין לו? לחכים, לא חכם. אז אומר שם הנציב, בכתבה, הוא אומר שאנחנו יודעים שבית שני נחרב דווקא ידי תמידי חבילה, תמידי חכמים גדולים. תמידי חכמים, אולי לא כל כך גדולים. הוא אומר, אז מה, הם בוודאי, בוודאי מלאי תורה, אז הם ישרים וצדיקים, לכאורה, הם יכולים להיות לחכים. אז חסר, יש גם כאין הביטוי הזה בביאור הרב של שיר השירים, הרב אומר, שיכול להיות מישהו שיקרא את שיר השירים, לא יהיה מסוגל להבין מה שרבי עקיבא אמר, כל השירים קודש, שיר השירים קודש קודשי. לא מסוגל בשום פעם, צד שהוא לא יסתכל על שיר השירים, לא מסוגל לראות בזה איזשהו משל אפילו לאהבה בין כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא. זה קשור למה שהתורה, זה האנשים האלה מצומצמים. אדם לא יכול להבין שרגשות הקודש, של העם המפותח הזה, הכל כך עשיר, ונבואה, רוח הקודש, והשתוקקות לקדושה, ומאוויים רוחניים, שיהיה איזה שיר מקיף כזה, שהמשל שלו יהיה החיים כולם בצורה היפה והמלאת האהבה שלהם, כביכול, ולייחס את זה לריבונו של עולם. שזה יכול להיות מין ביטוי, כי כל עולם הרגש, וכל עולם ההשתוקקות, וכל עולם החיות הרוחנית הזאת, הוא לא, לא רק שאין לו את זה בעצמו, הוא לא מסוגל להבין שזה קשור לתורה. אבל כן, קבילו אורייתא ולא חכים. משום שנגיד, אדם לפעמים קורא, תלמידי חכמים מאוד מתמסרים לתורה, מתכהן מאוד מאוד הרגש שלהם. כל תחום הרגש מאוד מאוד מתכהן. לפעמים יש כאלה תלמידי חכמים. אז בבד בבד עם התקהות הרגש, לפעמים גם תחושים בריאים אחרים, כל מיני צדדים של יופי, ואהבת חיים בריאה, לפעמים קצת נמחקים, קצת הרבה, ולפעמים זה גורם שיש מבט מאוד חלקי, חיים בשם התורה ויוצרים שנאה וכתרוג על עם ישראל, יוצאים חילוקים ופירודים, כדוגמת מה שהיה בבית שני, סוף ימי בית שני, צנעת חינם, בסופו של דבר יכול להיות מצב שדברים מאוד שורשיים בתורה, הם בעצמם יזלזלו בהם, בגלל שהתפתחה תורה לא על גבי בד בבד יחד עם התורה, לבנות ערכים יותר נרחבים, אציליים, כלליים, שיודעים לבנות את התורה בצורה של גדלות, בצורה של קידוש השם. יש דוגמאות לזה. יש מצד שני הרבה דוגמאות על חכמי ישראל גדולים, שמתוך שכמו שהם היו גדולים בתורה וענקים בתורה, הם היו גם גדולים באנושיות, בהבנת האדם, בהבנת הדבר מתוך דבר, היו מלא חוכמה, כי התורה אצלם נבנתה תמיד ביחד עם ראייה מאוד, מאוד מהירה של החיים כולם, ואהבת החיים כולם. ידעו גם לגמול חסדים איפה שבאמת צריך, ולומר מה שנכון ולא לומר מה שלא, והרבה פעמים לפתור שאלות סבוכות בעולם בית הדין על ידי פיקחות של, של תורה. משה מוסד ממלא סיפורים על גדולי ישראל, ענקי האומה, שזה היה, שומרים, חלק אומרים, מכנים את זה, החלק החמישי של השולחן ערוך, איך שלא נראה. אבל כאן אנחנו אומרים, זה החלק הראשון. אולי היה לפני ראשון. אז טוב, כל דבר, יכול להיות שצריכים יותר לסדר את, את התובנות שיוצאות מהסעיף הזה, אבל ברור לנו למה הרב מכוון. אז בואו נקרא שוב את הסעיף בצורה מסודרת. התורה ניתנה לישראל, כדי ששערי אורה יותר בהירים, יותר רחבים, יותר קדושים מכל שערי האורה של הבינה הטבעית ושל רוח המוסר הטבעי אשר לאדם יפתחו לנו ועל ידינו לכל העולם כולו. כן, לפעמים יש דברים שהם לא הלכה, אבל זה נקרא נושא בעול עם חברו, זה עניין של שותפות בריאה, יחסי שכנים, עניין של לראות היטב את הזולת וצרכה. כן, לפעמים יש מצב, אתם די חכבים, לא, לא רואים מטר מימין, משמאל, לא שמים לב, לא. ועוד ועוד. ואם אנחנו עותמים את אוזננו משמוע לכל השם הפשוט, וגם כן כל השם כשאמרנו, מה קורה בכוח הידי כל שערי ההוראה הטבעיים, שהיא נחלת כל האדם, כמו שאנו חושבים שנמצא את אור התורה בתורה הקרועה מכל אור החיים הפרוסים בעולם. איפה הם פרוסים? בפנימיותו של העולם, בנשמת האדם בהדרה. מה הרב מתכוון? נשמת האדם בהדרה. הצד המפואר של המין האנושי. זה, התורה אסור לה להיות קרועה מזה. מכל ההתפתחויות חשובות של המחשבה האנושית המתקדמת, המפוארת, כאשר זה חיובי, זה צריך להיות מחובר לתורה. והתורה לא יכולה להיות מנותקת מזה, מנוונת כזאת, שלא, לא, לא, אין לה הסתכלות בריאה, מפותחת על כל החיים, על כל האנושות, על הכלל ועל הפרט וכל מה שקשור עם זה. אם זה קשור לחינוך, זה קשור לבניית ציבור, התנהגות עם קהל, רב בקהילה, מי הם צון הדתו, מי, מה, איך, איך, איך מאירים, איך מדריכים, איך בונים, איך רואים את החיוב, איך מקוממים. זה שייך לכל המערכות. כשזה לא קיים, אין לנו מבינים בזה את ערכה של תורה. שלא ביטא, אנחנו לא בזה גורעים חלקים מהתורה ואומרים, זה לא תורה. זה נלך לקבל שיעורים ממשהו מחוץ לתורה. אלא התורה היא עומק של כל זה. התורה היא עומק של כל זה. אחרי שתסתכל בגמרא, תסתכל בשולחן ערוך, שאתה מלא בחיים עשירים ומפותחים, אתה תראה את הנקודה של החידוש, את הנקודה של האור שיש פה בצורה אחרת לגמרי. וכל זה יהיה לך לא איזה נר קטן, אלא יהיה לך פנס אדיר. איך באמת התורה בצורה מרוממת מאירה דברים, ולא רק בצורה פרטנית נמוכה. יש איזה דוגמה. זה נאמר, עם נבל ולא חכם, ונתרקם, פונקלוס, אמה, דקבילו, דורייטה, ולחכים. טוב, אולי אנחנו עוד בסיכום של הפרק, ננסה ככה לעצב את הדברים, נראה אבל עכשיו, נמשיך לסעיף הבא. טוב. אל תחשוב אדם, שאפשר לחיות חיים רוחניים, בלא אור התורה. זה סעיף מאוד חריף. קצת משלים את מה שאתה ראינו עד עכשיו ככה, בצד אחר לכאורה. אי אפשר לחיות חיים רוחניים בלא אור התורה. שם שאי אפשר לחיות בלא אור ואוויר, בלא מזון ומשתה, עוד יותר ויותר מזה, אי אפשר לחיות בלא חיות התורה. אם רואים אנו בני אדם רחוקים מן התורה וחיים, באמת מידת רוחניותם היא רק לפי אותו הערך שהם קשורים אל התורה, או לאותם שהם חיים חיי התורה, או שיש בהם בסתר נשמתם איזה אוצר של ירושה מהשפעת חיי התורה שאבותיהם זכו להם בדורות קדומים. אנחנו מדברים פה, אי אפשר לחיות כוונה עם ישראל. אי אפשר לחיות חיים מוכנים ולא אור התורה. כל אדם ישראל שמשיג משהו רוחני, זה איזשהו גילוי מצד של תורה שיש בו. גם ישראל, כל הרוחניות, כל הבנה רוחני, באמת, היא יונקת מאור תורה. אי אפשר לחיות בלא זה, כן? וגם מה שאנשים חיים ולא חיות תורה, מידת רוחניותם היא רק לפי הערך שיש להם איזשהו קישור גלוי או סמוי אל השפעת חיי תורה שאבותיהם זכו להם בדורות קדומים. עכשיו הרב אומר בסוף הסעיף, תלמידי חכמים העומדים בסוד השם, דינם עם רזי תורה כדין כל העם מכלל התורה. הם מוכרחים לקבל חייהם היסודיים על ידי שפעת סתרי תורה. זאת אומרת, זה כמו מזון אצלם. הם אנשים שהם עומדים בסוד השם, הם לא יכולים לגרוע את עצמם. זה כאילו שהם עומדים, לא עומדים בסוד השם פה ושם מבינים משהו. אתה יודע, תלמידי חכמים שהם עומדים בסוד השם. זה הקביע וקיימה שלהם. זה בניין חייהם הרוחני, שם שתילתם הרוחני, אז כשזה חסר, אז חסר להם בחיות. זאת אומרת, כל המערכות נפגמות, גם הנקרה שלהם, וגם החיים הפשוטים שלהם, הכל מוכרח את היניקה הגבוהה הזו. ואמירה מאוד חריפה הסעיף הזה.
בהתחלה הוא מדבר על חיים
מוכנים,
אחרי זה
הוא
מדבר על חיים
לא רוחניים. אי אפשר לחיות. הכוונה
שחיים עצמם
חייבים להיות רוחניים. אני חושב שבאמת כל הסעיף מדבר על... כן, אנו רואים בני אדם מחוקים מן התורה וחיים. דרגת החיים שלהם. דרגת החיים שלהם. ככה זה נראה. זה הכוונה פה, מידת החיים שלהם. מידת החיים הרוחנית שלהם, זה מידת החיים שלהם. וכל כל בניין של ערכים בעם ישראל, ובאיזשהו מקום, מאיזשהו קישור של תורה. נוצר ירושה מהשפעת חיי תורה. זאת אומרת, גם אם זה לא מופיע אצלם בצורה של תורה, אבל אם יש להם יחס ערכי, רוחני לדברים, זה מוכרח להיות להשתלשל מתורה בעם ישראל. אצל אומות העולם זה לא ככה. אצל אומות העולם, זה שייך לקומה האנושית שלהם. ובעם ישראל, הקומה הרוחנית באשר היא, אפילו קומה רוחנית שלא מזכירה שום תורה, אלא קומה רוחנית ערכית ואלמה, זה מוכרח להיות יונק בשורו של תורה. ככה יוצא פה בסעיף הזה.
אז זה לא לעצם החיים, עצם החיים אפשר גם ליטור, עד החיים הרוחניים, הקומה הרקית המוסרית.
באמת, כמו שאי אפשר לחיות בלא אוויר, או אוויר מזון משתה. אז מי ששוחרר בחולים, מחוסר הכרה, או אוויר, יש לו מאכל משתה, מזינים אותו, אבל לא מעבר לזה, אז הוא יכול לחיות ככה. אבל גם מדבר פה על, על, אני חושב, כן, חיים רוחניים, אפילו שהם ערכיים, מוסריים, בלי תורה מפורש. ככה, ככה צריכים להגיד. לא החיים הפיזיים, אלא חיים ערכיים, מוסריים, באשר הם, בעם ישראל, זה השפעה של אור תורה. והוא אמר, גם הנשמה האנושית, משום שהתורה נמצאת בפנימיותה, וכל השם קורה בכוח. גם הנשמה האנושית, גם ההישגים הרוחניים של הנשמה האנושית, זה כבר מכל השם בכוח, אבל זה כבר לא, זה כבר לא בהשפעה של ירושה. זה מה שהתורה היא לב כל החוכמות השורש. שם זה אתה לא צריך לדעות דרך השפעה של תורה ישירה, למרות שאנחנו רואים שתורת ישראל ועם ישראל בעולם משפיע והולך על כל הירושות. טוב, נראה אולי עוד סעיף זין, אבל כן. חכמים מקובלים, עומדים, עומדים בבית השם בלילות, נכון? ציוד לחם קודש, באמת. אנשים, מה? שזה... זה, 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 שם אני עומד. זה, זה הקביע וקיים שם.
מה
נסתר
לשם?
נסתר. נסתר. חוכמה ונסתר. כן? נסתרות. חוכמת הנסתר. של קבלה, סגות, רוחניות. כל מיני מה מקבלה. זה, זה, זה לחמם. זה, זה לחם. זה מביא מה דברים אחרים. אבל זה האוצר הנשמתי, מחיה אותם. חוכמת הנסתר. עומדים לא שפה ושם מציצים, אלא זה הקביע וקיים שלהם. זה, זה, זה המזון הרוחני שלהם. כן? בסדר?
מי שאינו עסוק. מי שאינו עסוק בליסטר. כלומר, מי שהליסטר לא מקיים את הלומה הזו בעצם הוא לא מחייך. על העם שאינו חשר התורה.
על ידי חכמים שעוסקים בליסטרות, זה גם מקרין על שאר עם ישראל. אבל לא בצורה הזאת. פה אתה אומר שהאנשים האלה שאמונים על הנסתר וזה בונה אותם, אסור להם לגרוע את עצמם מזה. וכאשר זה חסר, אז חסר להם, חסרה להם מאזנה הקבועה של, של הדבר הזה. זה חסר. הם, הם מתפרנסים מזה.
מה, מההשפעה
אחת? לא, זה, זה הקביעות שלהם. בלימוד הזה, זה נותן להם את החיים הצילים הנשגבים האלה. כן? כאשר הם ממעטים את זה, מרגישים את החוסר, את החוסר הרוחני, לפי מדרגתם. כן? עכשיו, עצם זה שיש אתם חיים כאלה בעם ישראל, זה מקרין ומשפיע על עם ישראל. זה לא שעם ישראל כולו נהיה בעל ניסטר מזה, באופן מה שכולם נהיים רק נשארו לזה. טוב. נעשה בפעם הבאה איזה מין השלמה והתוספת הבאה.